האם התשובה היא בכלל המצוות או שלא בכלל המצוות, ואני מנצל את ההזדמנות כדי לבקש, אולי תפתחו גם את הדלת וגם את החלונות כדי שלא נחנק. הרי המזגן, המזגן עובד? אם המזגן עובד זה משהו אחר. טוב, בסדר, בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לי תקווה שהוא באמת יעבוד כראוי, בינתיים זה ככה לייט כזה. טוב, ובכן, מצאנו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בדבר השאלה אם ישנה מצווה בתרי"ג מצוות לחזור בתשובה או שלא. וראינו שלדעת הרמב״ם אין מצווה כזאת, אלא יש מצוות וידוי הנלווית אל התשובה. אם נחזור פה ללשונו של הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. כלומר, המצווה היא הוידוי. התשובה היא התנאי לוידוי. זאת אומרת, כמו שלמשל, בגד של ארבע כנפות. אם אני רוצה ללבוש בגד של ארבע כנפות, אני מחויב להטיל בו ציצית, אז התנאי לחיוב הציצית הוא הבגד של ארבע כנפות. אבל אם אין לי בגד כזה, או אני אינני מעוניין ללבוש בגד כזה, אז אני לא מחויב להטיל ציצית, כי במה אני אטיל ציצית? במה שאין לי? אז כמו כן גם, התשובה. התשובה היא תנאי לאפשרות של מצוות הוידוי, אבל המצווה עצמה אינה אלא הוידוי בלבד. כך דעת הרמב״ם. זוכרים את זה? טוב. מה שאין כן דעת הרמב״ן, שיש כאן שתי מצוות, גם מצוות תשובה, גם מצוות וידוי. והשאלה היא, מדוע? אז הסברנו קודם כל שלכאורה, באופן פשוט, מי שצודק זה הרמב״ם. מכמה סיבות. אם נקבל קודם כל את ההגדרה המצויה לתשובה, כן? ההגדרה המצויה, שאיננה הגדרה פשוטה, אבל ההגדרה המצויה, שבתשובה האדם חדל, תודה רבה, חדל מלחתו, והוא מקבל על עצמו לא לחתו יותר. כן? אם הסתם הדבר בא על יסוד של חרטה, הוא מצטער שחטא, הוא אומר, מכאן ואילך אני לא חוטא יותר. אם נגדיר את זה כך, אין שום צורך שמצווה כזאת תופיע בתורה. הרי גם אם לא יהיה כתוב בתורה שצריך לחזור בתשובה, הרי ברור שלא יעלה על הדעת שלאדם יהיה מותר להמשיך לחטא רק בגלל שלא אמרו לו שיש מצווה להפסיק את זה. הרי עצם זה שיש איסור לעשות חטא, זה בעצמו מניח באופן לוגי שאסור לחטא. נכון? אם אסור לחטא, סימן שאסור לחטא. זאת אומרת שהתשובה היא built in בעצם זה שישנה מצווה. כך שהאמירה שיש מצווה לעשות תשובה היא לכאורה, תודה רבה, אלבון לאינטליגנציה. דבר אחד. דבר נוסף, יש קושי גדול בעצם הרעיון שהתשובה תהיה מצווה, בגלל שההנחה שיש מאחורי הדברים האלה היא שהתשובה היא באה על רקע החטא. נכון? אחרי זה רגעים, כן? תשאל באדם, מה זה תשובה? חטאת, אתה מתקן את החטא, מפסיק לחטא, מכאן ואילך, מקבל איתי בדרכיך. אבל יש קושי גדול בזה, בגלל המקורות הקדומים שמדברים על התשובה, שאינם מדברים על התשובה דווקא כתיקון החטא. אביא לכם אותו מדרש מפורסם גם בבראשית רבה, וגם בפרקי דרבי אליעזר. תשובה קדמה לעולם. אם התשובה קדמה לעולם, אז מה, גם העבירות קדמו לעולם? צריך לומר שהעבירות קדמו כדי שהתשובה תתקן אותם, נכון? זה דבר שאין השכל מקבל אותו כלל. איך אפשר להגיד שהעבירות קדמו?
להקדים תרופה למכה.
אז אומר, להקדים תרופה למכה.
ראינו הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא נותן את הפתרון לפני המעשה.
זה נכון, אבל אז צריך לומר שהחטא הוא דבר כל כך מהותי במציאות, שהיה צריך להקדים את התשובה אליו. וזה דבר שקשה להניח שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שמחויב לחטוא, זה דבר קשה מאוד לקבל. מה אתה אומר? אם תסביר חטא במובן של חיסרון, אני מקבל. אבל אם תסביר את זה במובן של עבירה, כן, עבירה שאדם מורד בציווי, קשה לקבל. ברור. מה זה שם? זה המזגן עושה בעיות? לא. לא, זה לא באינטרנט, זה בעיה עם המזגן. יפה. אז המצלמה שנתקעה. אתם בטוחים? נראה לי שזה יותר בא מה... אולי כדאי לקרוא לניסי. לא יודע. יכול להיות שזה יתפוצץ עוד שתי דקות. אפשר לדעת. דיברנו על וידוי. טוב. אז טוב, נשתדל. נשתדל לתת את השיעור גם... זה בסדר? אפשר להמשיך? בתנאים האלה? שאתה שומע, אלי? מה אתה... וואי, זה כמו במדע בדיוני. טוב, בקיצור, רבותיי, נמשיך. התשובה, אם כן, היא דבר שהוא עצמותי לבריאה, וכמו שדיברנו הרבה בשיעור הקודם, בעצם התשובה אינה אלא הפנייה של הנברא אל הבורא. הדבר הזה איננו מצריך חטא, הייתי אומר אפילו זו תנועה, אפשר לכנות אותה טבעית של הנברא לשוב אל מקור החיים שלו. ולכן קשה לומר שהתשובה תהיה מצווה. לכן לכאורה הרמב״ם צודק כשהוא אומר שהתשובה איננה מצווה, אלא שהיא גוררת בעקבותיה מצווה אחרת שהיא הוידוי. לכן הוא אומר, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. כן, דיברנו על זה, איך הדיוק של הלשון של הרמב״ם, ש... הוא משתמש בביטוי כפול, כשיעשה תשובה, פסיק, וישוב מחטאו, פסיק, חייב להתוודות, נקודה. לפני האל ברוך הוא. זאת אומרת, יעשה תשובה זה לא על חטא. כי האדם באופן טבעי נוטה להשתוקק אל מקור החיים שלו. ממילא הוא גם ישוב מחטאו, בגלל שהוא מרגיש שהחטאים מעכבים את התשובה הזאת, ואז יש לו מצוות וידוי. אני חושב שזה מאוד ברור. עכשיו, הרמב"ן לכאורה אומר אחרת. הרמב"ן אומר, מה פתאום, אחת מתרי"ג מצוות שבתורה זה לעשות תשובה. כדי להבין את זה עד הסוף, צריך להבין מחלוקת אחרת שקיימת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן. האם ישנה מצווה להקים מדינה בארץ ישראל?
ברור.
יפה, הנה, הוא עונה. יש לדעת הרמב״ם, לא, לדעת הרמב״ן, כן, נכון? הרמב״ם לא כתב בתוך תרי"ג מצוות שישנה מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. לעומת זה, הרמב״ן כתב את זה במפורש. כן? מצוות עשה ד' באוספות לספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ן כותב במפורש שיש מצווה, ציוונו האל יתעלה, שתהיה הארץ הזאת, אשר נשבע לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, בידינו, ולא ביד אומה אחרת, ולא נעזבנה לאומות העולם, או לזלזלתנו מן האומות, או לשממה. זאת אומרת שיש מצוות כיבוש, מצוות התיישבות, כל זה מצווה בתורה. איך קוראים לזה שהארץ תחת ידינו ולא תחת אומה אחרת? קוראים לזה עצמאות מדינית, או הייתי אומר ריבונות, או בעברית מודרנית, מדינה. כלומר, לפי הרמב"ן, כשהקימו את מדינת ישראל, היה צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה, אמנם לא ברכו, אבל מצוות כידוע לא מעכבות, בגלל שמחלוקת רמב"ם רמב"ן, הספק מהברכות להקל והכל וכל מיני דברים כאלה. כן, מה אתה אומר? אף אחד לא חלק על הרמב"ן, אבל הרמב"ם לא הזכיר את זה, זאת השאלה. אז כל מה ששפכו, קודם כל יש כאלה שחלקו על הרמב"ן, אבל הם מיעוט שבמיעוט, אבל יש שאלה בעצם ששפכו עליה דיו רב, והיא השאלה מדוע הרמב"ם לא כתב את זה. בסדר? כל מיני דעות. מה?
למה
הרמב"ן
לא
כתב במפורש? הרמב"ן כתב את זה במפורש. לא, תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת. הוא אמר שני הביטויים. אז הארץ בידינו זה אמירה מפורשת. רק שבעברית מודרנית קוראים לזה מדינה. אתה שואל מדוע הרמב"ן לא דיבר בעברית של תל אביב. אני אגיד לך למה, כי תל אביב עוד לא הייתה קיימת. בסדר? זה הכל. צריך לדעת כשמישהו מדבר, מה השפה שבה הוא משתמש, ומה המשמעות של זה בשפה שלנו. זה לא אותה עברית. בסדר? אבל זה אותו תוכן. אז זה לא משתמע, זה מפורש. כן. אז אם כן, הרמב״ם לא כתב שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. השאלה היא מדוע. ההסבר הפשוט ביותר הוא בגלל שזה מובן מאליו. זאת אומרת, לא עלה על דעתו של הרמב״ם שתהיה הזדמנות היסטורית של חידוש העצמאות המדינית בארץ ישראל, והיהודים לא יעשו את זה. כלומר, עבור הרמב״ם, זה שוב, זה אלבון לאינטליגנציה לחשוב את הדבר הזה. כי ארץ ישראל, שאומר, היא הבסיס של כל התורה כולה אצל הרמב״ם, ולכן הוא לא כתב אחרת. הוא לא כתב את המצווה הזאת. כלומר, עבור הרמב״ם, להגיד שזה מצווה להקים מדינה בארץ ישראל, זה הקטנה של העניין. זה לא העצמה עד רבה, זה הקטנה. אז אנחנו רואים פה מחלוקת כפולה, גם בעניין התשובה, גם בעניין המדינה. כן.
זה לא קטנה של העניין, זה הקטנה של האדם שחושב ככה. העניין נשאר כמו שהוא.
אתה צודק. כלומר, זה הקטנה של האדם שחושב ככה. אבל אז תהיה השאלה, לאיזה סוג האנשים התורה נכתבה? עבור מי ניתנו המצוות? האם התורה ניתנה עבור האדם הנורמלי או האדם הלא נורמלי? אז זו השאלה. לדעת הרמב״ם, התורה ניתנה עבור האנשים הבריאים. האדם הבריא לא צריך שיגידו לו שיש מצווה לעשות תשובה. האומה הבריאה איננה צריכה שיגידו לה שיש מצווה להקים מדינה, זה מובן מאליו. עבור מי זה לא מובן? עבור האדם הלא נורמלי. הרמב״ן אומר, התורה ניתנה עבור האדם הלא נורמלי. זאת אומרת, הרמב״ן אומר, אני מכיר את היהודים מקרוב. אם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצווה לעשות תשובה, הם לא יעשו תשובה. אם לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצווה להקים מדינה, הם לא יקימו. אז בדיוק, אז השאלה הוא, מהו קהל היעד של המצוות? ואז זה מסביר גם את אופי ניסוחן. כלומר, כשהתורה ניסחה את מצוותיה, מי המקבל שעומד מול עיניה של התורה, אם אפשר לומר כך. בסדר? בבקשה, טל. איך הרמב״ם יסביר שבימי עזרא לא עלו? הוא יקרא לזה פשלה. כלומר, ברור שהרמב״ם יודע שיש נטייה באדם לא לקיים את דברי התורה. השאלה היא, לפי הרמב״ם, מה הפדגוגיה של התורה? כלומר, האם התורה מדברת אליך מתוך הנחה שאתה בסדר, גם למרות שהיא יודעת שאתה עלול להיות לא בסדר, או שהיא מלכתחילה לוקחת אותך במקום הנמוך? זה בעצם המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ם. בסדר? בבקשה.
לפי הרמב״ם, שזה מובן מאליו, וזה אלבון לאינטליגנציה.
הרמב״ם. כן.
נכון. אלבון כאילו לכתוב דבר כזה.
נכון.
הרבה מצוות שכן כתוב, וזה היום היה מובן מאליו.
נכון. אז כנראה שזה עוד פי כמה וכמה יותר מובן מאליו. אני אסביר לך למה. כי אצל הרמב״ם, התורה, לפי הרמב״ם, התורה ניתנה לאומה. האומה, אם כן, קיימת לפני התורה. אז כל מרכיבי הזהות הלאומית לא צריכים להיכתב בתורה. מובן? כלומר, התורה אומרת ליהודי כיצד להתנהג. התורה לא אומרת מה זה להיות יהודי.
לא יכולה להיות אומה מן אנשים.
מה?
לא יכולה להיות אומה מן אנשים. קודם כל, האנשים קודמים לאומה.
אני לא הבנתי את שאלתך. מה אתה רוצה להגיד?
הרב מסביר לו שתורה נתנה בעצם לאומה כאומה.
כן.
שתהיה אומה, צריכים
להיות
קודם כל אנשים.
אז מה?
חלק מהמצוות
שישנה
נקרא לאדם פרטי. לא תרצח, זה מצווה לאומה, זה לאדם פרטי.
לא.
למה?
אני הבנתי את שאלתך. אתה אומר, חלק מהמצוות לא ניתנו לאומה. חלק מהמצוות ניתנו ליחיד, למשל לא תרצח. נכון? לא נכון. אתה פשוט לא צודק. כל המצוות כולן ניתנו לאומה ולא ליחיד. כי הרי לא תרצח, עד כמה שאני זוכר, זה כתוב איפה? בעשרת הדיברות, לא? עכשיו, בעשרת הדיברות, איך זה פותח? אנוכי השם אלוהי? ח, נכון? אם, הרי היו שם מיליוני אנשים למרגלות הר סיני. אז למה לא נאמר אנוכי השם אלוהי? חם. למה זה אלוהי? ח. למי מכוון הח שבאלוהי? ח. מה פתאום? אם זה היה לכל אחד ואחד, היה צריך להיות כתוב אלוהיכם.
רק למשה רבנו.
אם זה רק משה רבנו, בשביל מה היה צריך שכל העם ישמעו?
אבל זה מה שהציל אותנו בחטא העגל.
בסדר, זה דרך הדרוש, אבל פשט. אלוהיך זה לאומה. כלומר, הדיבור הופנה אל אישיות אחת בלבד. מי האישיות הזאת? כלל ישראל. מתוך שייכותי לכלל ישראל, זה מחייב אותי בלא תרצח. שייכותי לכלל ישראל מחייבת אותי בלא תנאף. בסדר? לכן גם אתה אומר, לפני כל ברכה, כל מצווה שאתה מקיים, אשר קידשה נו במצוותה וציווה נו. אתה לא אומר קידשה ני וציווה ני. זאת אומרת, יש חיוב למצווה מכוח מה שניתן לציבור, לכלל. מתוך כך גם אני כפרט מברך, עד כדי כך שדעת רבנותם היא שאישה שמברכת על מצווה שהיא לא חייבת בה. למה? איך, הרי קושיית, הרמב״ם, וציוונו, איך אתה אומר וציוונו? איפה הוא ציווה? את האישה הזאת, האישה הזאת הרי לא מחויבת. איך היא זה? לא, וציוונו זה כלל ישראל. מובן? דעת רבנותם. בהיכנס עכשיו לדיון ההלכתי, הלכה למעשה. כן? אבל זאת אומרת שיש שייכות לתורה ניתנה, לכלל, כיוון שניתנה לכלל, הכלל קודם לתורה. אז לכן לפי הרמב״ם, כל דבר שהוא הרכבה, חלקים של הזהות של הכלל, זה לא ייכתב בתורה, כמצווה. בסדר?
יש אבל יוצא דופן.
והוא?
ביור המעשרות וכל הזה.
ביור מעשרות, שמה?
מביאים הכל, ביארתי הקודש מהבית, של שביטני.
נו, אז מה?
דוגמה,
כן, כי מדובר...
דוגמה, ציווני באופן אישי.
נכון, זה קושיה. איך יכול להיות שציוויתני לברר? זה לא ציוויתני, נכון? נכון.
נשאר בקושיה? נו,
לא, בינתיים יש לי קושיה. אני אתן לך את זה כשיעורי בית. תראה את מה, אני צריך הכל לעשות. אגב, זה בפרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא זה בשבוע הבא, לא השבוע. עוד לא הכנתי את הדרוש לבית הכנסת. כן. אבל זה רעיון, אולי נתייחס לזה. כל פעם אני שואל את עצמי, על מה נדבר בבית הכנסת? זה בדיוק שאתה לפני המקלחת וזה, מלביש את הילדים. אתם מספרים על איזה רב, שנותן דרשה של 5 דקות. כל שבת. יום אחד פתאום התחיל לדבר 40 דקות. עכשיו, מה קרה? אז הוא אמר, פשוט, עד עכשיו גרתי ליד הבית, ההליכה הייתה 5 דקות. זה הזמן שהייתי להכין את הדבר תורה. אבל עכשיו אני עברתי דירה, מקום יותר רחוק. זה לקח לי הרבה זמן, אני יכול להכין דרשה ארוכה. כן, מה אתה אומר? סליחה. כן.
אפשר פשוט להגיד שמדובר בכנסת ישראל לפני האנשים?
זה בגלל שאני מסביר. כנסת ישראל זה האומה. כן, בבקשה.
יש הבדל אולי בין הספרדים והאשכנזים?
באיזה עניין?
בעניין שרמב"ן, שהוא כנראה צריך להגיד...
אבל שניהם ספרדים. גם הרמב"ן, גם הרמב"ם ספרדים. אמנם זה נכון שאצל הרמב"ן יש יותר השפעה של האשכנזים, אחד מרבותיו היום מבעלי התוספות, אבל בכל זאת הוא... אני מבין. אבל אני לא בטוח שזה תמיד ככה. זאת אומרת, יכול להיות שיש בזה משהו, אבל באופן כללי, נאמר יותר פשוט. הרמב"ן חושב שהיהודי זקוק שזה יהיה כתוב כדי לעשות, והרמב"ם חושב שלא. עכשיו, מעניין שהמחלוקת הזאת, הכפולה, כן? גם בנושא התשובה, גם בנושא הקמת מדינה, זה בעצם מופיע, שתי המצוות האלה מופיעות בתורה, באותו פרק ובאותו לשון. נכון? בדברים, פרק למד, נכון? נכון או לא? המצווה לשוב לארץ ישראל, והמצווה לחזור בתשובה לקיום מצוות. שתי המצוות האלה מופיעות באותו פרק ובאותן מטבעות לשון. נכון? והיה כי אבוא עליך כל הדברים האלה אשר קדפתי לפניך, נתתי לפניך הברכה והכללה, ושבת, רגע, אין פה תנך, היה פעם תנך, נעלם, מה נעשה? הנה הוא, סתם השמצתי. למד. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך. בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוהיך את שבותיך וירחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. אז על מה מדובר כאן? על איזה תהליך? של הציונות, נכון? השיבה לארץ ישראל. ואיך מתוארת השיבה לארץ ישראל? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. זה נקרא השיבה לארץ ישראל. פסוק מיד אחרי זה, ואתה תשוב, ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. שזה התשובה מן העבירות. אתם רואים שבאותה פרשה, שתי המצוות מופיעות ביחד. גם השיבה לארץ ישראל, גם החזרה בתשובה. ובשתיהן אפשר להתווכח, האם זה מנוסח כמצווה או כתיאור מציאות. פירוש הדבר שבעצם השיבה לציון והשיבה אל המצוות זה אותו עניין. למור, כאשר אדם שלא קיים מצווה, עבר עבירה נאמר, עכשיו מחליט שהוא מקיים את המצווה, חדל מן העבירה, הוא חזר בתשובה פרטית. לעומת זה, אם אומה שהייתה בגלות חוזרת אל עצמאותה המדינית, חוזרת אל ארצה, זו תשובה כללית. זה לפי זה שיש שתי מדרגות של תשובה, כללית ופרטית. מה יותר גדול, הכללית או הפרטית? הכללית. יוצא לפי זה שאנחנו היום בדור, כבר כמה דורות, שעובר את תהליך התשובה הגדול בהיסטוריה. מובן? מהו תהליך התשובה? לשוב אל ארץ ישראל. הדבר הזה גורר בעקבותיו גם תשובה פרטית. יש אנשים מתוך כך שמתעוררים לקיים מצוות. עד כאן זה מובן? עכשיו, מה? עכשיו, בואו נתקדם עוד קצת. ניקח לדוגמה, שרירותית לחלוטין. טייס קרב חילוני. באיזו תשובה הוא עסוק? בכללית או בפרטית? בכללית. יום אחד הוא שומע קלטת, מחליט שהוא לא עולה יותר על המטוס, הולך ללמוד בישיבה, מניח תפילין בדבקות ובצדקות, פותר את עצמו מצהל, כבר לא מצביע לכנסת. אז הוא עבר, הוא ירד בעצם, ממדרגה של תשובה כללית, הוא נפל לתשובה הפרטית. נכון? לא חבל? חבל. כי שכנעו אותו. שהתשובה הפרטית שלו עומדת בניגוד לתשובה הכללית. ולכן הוא חושב שהוא צריך להפסיק לטוס. בעוד שמצד האמת הוא צריך פשוט להעמיק בחשבון עולמו. כלומר, התשובה הכללית שלי מחייבת העמקה. וזה צריך להגיע עד כדי הנחת תפילין ולימוד תורה. התשובה הפרטית, לא, התשובה הכללית שהוא היה עסוק בה עד עכשיו, דהיינו להיות טייס קרב בצהל, הדבר הזה, אם הוא מעמיק ומבין בדיוק על מה מדובר, מבין שאלוהי ישראל הוא זה שמנהל את כל המהלך הגדול הזה, ואז ממילא יש לו שליחות גדולה גם לקיים את מצוותיו הפרטיות של אותו אלוהי ישראל. זאת אומרת שהתשובה הכללית צריכה להתעמק עד התשובה הפרטית, ולא להפך. ברור?
מה עדיף? שישאר בכללית בלי להניח תפילין? או יעזוב את הכל? ויניח תפילין וילמד?
אני חוזר על שאלתך. כולם, לא כולם שמו. גולשנו העיקרים עוד שם. מה עדיף? שימשיך לטוס ולא יניח תפילין, או שיעזוב את הכל ויניח תפילין? תשובה. קשה לי מאוד לענות על זה. בגלל שמתחשק לי מאוד לענות לך מה שאני חושב באמת. שהוא? כן, בצד, אבל תגלה. אני חושב שעדיף שהוא יישאר טייס. אבל אני, זה לא פדגוגי, כן? לא חינוכי להגיד דברים כאלה. אז אני אגיד שסך הכל, בשביל מה לבחור בין זה לזה, שיעשה שניהם. איך אני בשבילך?
כן.
זה כבר
תשובה שמיים.
כן.
אבא, התשובה הכללית זה לא עצם זה שהוא בארץ?
מה?
התשובה הכללית זה לא עצם זה שהוא בארץ?
אם הוא טייס קרב זה יותר מאשר, זה תשובה כללית בריבוע, מדוע? כי הרי היותו טייס קרב, זה המימוש של הריבונות של עם ישראל על ארצו, בזכות זה אפשרי. כן? יש אדם שגר בארץ, זאת אומרת, הוא גר בארץ, הוא יכול לגור בארץ תחת שלטון טורקי, נכון? אז לגור בארץ תחת שלטון טורקי, אתה לא מקיים בזה את מצוות כיבוש ארץ ישראל. זה מאוד נחמד, זה נותן לך הרגשה שאתה מסתובב בין חורבות קדושות. אבל זה לא המצווה. כמו רבי יהודה לוי, רבי יהודה לוי, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, אז הוא אומר, אני כל כך רוצה לעזוב את כל טוב ספרד כדי לכונן את עפרייך. בסדר, זה מאוד נחמד, זה רומנטי, אבל זה אבלות, סך הכל, זה לא המצווה, כן. אה, יפה, כן, משכנע מאוד. טוב, ובכן, כן, כן.
באותו מקום. למעשה, מבחינת מימד הזמן, התשובה היא כל הזמן, התשובה היא,
כן.
כיבוש הארץ זה נקודתי, או שלא.
כיבוש הארץ זה לא מצווה שמתקיימת ביום אחד וזהו. זה מתקיים תמיד. כי הרי אי אפשר למדינה להתקיים, לפחות מול אויבים, בלי באופן מתמיד לקיים צבא. נכון? אם נגיד יום אחד כל האומות מסביבנו יהיו כאלה נחמדות, יגידו, אנחנו כל כך שמחים שחזרתם לארץ הזאת, אנחנו רואים בזה את תיקון העולם, ולכן אנחנו מאוד מבקשים שתפסיקו עם להתעסק בצבא הזה, אנחנו בעצמנו נחזיר לאפסנאות את הכלים, תלכו תלמדו בישיבה, אנחנו גם נחרוש את השדות, כן? ושכחתם גם קצת לכבוש חלקים בסוריה, הנה תיקחו, סידרנו את זה יפה, ניקינו את הגינה לפני שהבאנו לכם את זה, אז זה משהו אחר, אז באמת נוכל להגיד שמצוות כיבוש הסתיימה.
אז אתה תאמין להם? כן.
אם יביאו ראיות? לא, לא, כלומר, יכול
להיות. אני אשלם מתחת לדמיים והם אמרו.
בסדר, אבל יש מצבים שלעתיד לבוא דברים ישתנו, לא? לא יעריו ולא ישחיתו בכל הקודשי, זה יש, כן? ואריה כבקר יאכל תבן, ונמר גדי ירבץ, כן? אז בקיצור, ונער קטון נוהג בם, מה אתה אומר?
מה שאתה אומר, לכאורה, שעם ישראל בעצם צריך לשמור על עצמו, על עצמו, על עצמו, טוב, כל הזמן צריך
להילחם. זאת הרכה
שקיבל
עשר,
על
חרביך
תחיה, זה לא
שלנו, לכאורה. אני לא מבין. אתה אומר, אתה אומר, לפי מה שאני אומר, מדינת ישראל צריכה להתקיים על חרבה, והרי זה הברכה של עשיו, לא של יעקב.
זה משהו
לא מתאים לנו. השאלה היא ככה, האם אני צריך לענות על השאלה הזאת, למרות שהיא לא שייכת לנושא של השיעור, או לא? לא צריך, נכון? זו שאלה יפה, אני מאוד רוצה לענות, אבל אני לא רוצה לסתות מהנושא של השיעור, שוב התשובה, בסדר? אגב, אבל בכל זאת, תזכור את הפסוק האחרון שאמר משה בימיו. מה המילים האחרונות שמשה אמר לפני שהוא עזב את עם ישראל ועלה להר נבו? אשריך ישראל, נו, מה ההמשך? מי כמוך עם נושע בשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותימו תדרוך.
חרב התורה?
חרב התורה? מת על הדברים האלה, פיכי כבודו. סליחה, וכי כבודו מתעלם במכוון מהסוגיה במסכת שבת על הנושא הזה? על הפסוק חגור חרבך על ירח גיבור הודך והדרך? שאמר לו שזה על חרב התורה נאמר, ומה ענה לו? האמורה ששמע את זה? ענה לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, לא? על זה, על הפסוק הזה. אני חושב שזו הייתה התעלמות מכוונת. צריך לסגור חשבון. טוב, עכשיו בואו נמשיך. אז אם כן, לפי הרמב״ם, יש מצווה לעשות תשובה, או לא, נכון, אנחנו עסוקים עכשיו בהלכות המתייחסות לתשובה, אבל לתשובה מאוד מאוד ספציפית, תשובה מצומצמת ביותר. זאת התשובה על החטאים. שחידוש חידשה התורה, שגם מי שחוטא יכול לעשות תשובה. מלכתחילה התשובה, לפי מה שלמדנו, לפי מה שהתברר בעצם בשיעורים הקודמים, בשיעור הקודם וגם היום, זה ש... התשובה מלכתחילה איננה שייכת לחטא בכלל. כן? אדם באופן טבעי, פנימי, מרגיש צורך לשוב אל מקור החיים שלו. עד כאן מובן. אבל בהלכה אין דיון על הסוג הזה של תשובה, למרות שזו התשובה העיקרית. בגלל שההלכות נאמרו רק בתחומים מעשיים. אז יכולה להתפתח טעות בנפש, לחשוב שמה שכתוב בהלכה זה התורה. צריך להבין שלא. ההלכה היא הנפקמינה, הלכה למעשה, מעקרונות גדולים. העיקרון הגדול, כיצד האדם מתעורר לתשובה, זה לא כתוב כאן. אבל פה אנחנו מדברים על התוצאה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר. אז בואו נראה אם כן יש לנו פה מצוות וידוי. איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר, אנא, השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי ניחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. טוב, המילים הקצרות האלה של הרמב״ם מעוררות לפחות איזה 15 שאלות על המקום. אני לא אביא לכם את כל השאלות שזה מעורר אצלי, אבל יש פה דברים מתבקשים. המרכזיות של הדיבור. למה אני צריך לדבר? כלומר, אם אני מתחרט על החטא, אני ממש מתחרט, מתבייש שעשיתי העבירה פלונית, ואני מקבל על עצמי שלעולם לא אעשה את העבירה הזאת יותר. מה זה משנה אם אמרתי את זה בפה או לא? כן? זו שאלה ברורה. וידוי הדברים בשביל מה? כן, מה אתה אומר? אתה אומר, אני מוציא מהכוח אל הפועל. מה אני מוציא מהכוח אל הפועל?
את הוידוי.
זה ודאי. את הרצון. זאת אומרת, יש פה גמירות דעת. כל זמן שאדם לא אמר, באמת הרצון נוטה לכאן ולכאן. כי הרי, לפני שאני מדבר, יש הרבה רצונות בתוכי. אני רוצה גם א', ואני רוצה גם ב'. אני רוצה דבר והיפוכו. הרבה רצונות מתהלכים בתוכי. הדיבור חותם. זאת אומרת, הוא מברר, הוא עושה, איך אומרים, גמירות דעת של הרצון. בבקשה.
אבל הרהור גם מועיל. ראינו, אמנת שאני צדיק, כנסי לי אמנת שאני צדיק.
כן.
עוד שהוא רשע, שם הרהר בתשובה, לכן אני מפודד.
נכון, ולכן נשאר ספק.
עכשיו?
אתה צודק. הרהור תשובה הוא כבר תשובה, אבל ספק. נכון? נכון, ספק. למה? שמה הרהר תשובה בליבו. מה שאין כן הוידוי, למה התורה צפתה גם על הוידוי מפני אחרי התשובה? בגלל שהוידוי גומר את הדעת. כי האדם בעיקרו הוא הדיבור. זה עיקרו של האדם.
הספק הוא לא שמה לא ירר בכלל. שמה לא ירר בכלל. אם הוא ירר בלב, עלה לו.
עלה לו, נכון, ודאי, זה נקרא שעשה תשובה.
הספק הוא לא... אז,
כן, אבל...
ירר או לא.
אני לא אמרתי שאם הוא לא התוודה, הוא לא עשה תשובה. אני שואל למה אם הוא עושה תשובה צריך שיתוודה. זה מה שאני שאלתי. ברור? והשאלה למה הוא צריך להתוודות? הרי סך הכל הוא עשה תשובה, אני מחזק עוד יותר את הקושיה שלך. כן, אז התשובה היא שכנראה כל זמן שהוא לא הוציא את זה אל הפועל בדיבור, אז גם בתוך הנפש שלו משהו לא נקבע עדיין, לא נחתם. אז זה קיים, יש תשובה, אבל לא נחתם. כן. אגב, כל פסיכולוג יודע את זה. כן? מישהו יש לו משהו לומר, זה עומד לו על הקצה, הוא לא אומר.
הוא כותב.
כותב, זה אותו דבר. אפשר גם להתוודות.
אבל זה מועיל.
ברור, אני אומר,
אבל...
רגע, ואם אדם גם לא מסוגל לכתוב את המכתב התנצלות, הוא ממש, נגיד, מאוד מרגיש צורך להתנצל, הוא לא עושה את זה. אז יש משהו שפשוט צריך, איך אומר, לחצות את הקו, כן? לקפוץ למים, יש דבר כזה, כן? אז הוידוי עושה את זה, כן, מה אתה אומר? מה?
אדם לא התוודה כל חייו,
מת.
עשה תשובה,
אבל לא התוודה. אני אומר תשובה שלא גמורה. זאת שאלה יפה. אדם, נגיד, התחרט באמת, הצטער מאוד, רק לא התוודה. לא התוודה, מת. האם תשובתו מועילה? שאלה יפה? לא. טוב.
אם זה בגוססים.
אז יש... מה בגוססים?
יודעים, שאם הוא לא יכול להתוודות, אנחנו מתוודים בשמו.
כן, ברור, משתדלים כמה שיותר. אבל יש מדרש כזה שאומר שעל פתחה של גהינם, עומדים שם בעלי תשובה שלא הספיקו להתוודות. על פתח של הגיהנם. הם עומדים שם ועל הפתח. ואז למה הם ממתינים? הם שם בסטנדביי. מחכים שיבוא צדיק, שמכוח הערתו הנשמתית מעלה את כולם ולוקח אותם לגן עדן. זה מה שאומרים, כל העונה אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, מצננים לו גיהנם. שאל הרב קוק. יש דבר, איזה מדבר זה. הוא עונה, אמן יש מרבה בכל כוחו. מה זה יש מרבה בכל כוחו? זאת אומרת שכל החיים שלו זה כדי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זה אדם צדיק סופר. מה אתה אומר? מצננים לו גיהינם? מה זה מצננים? סימן שהוא יהיה בגיהינם רק שזה יהיה פחות חם. תגיד, נותנים לו גן עדן. אלא הרב קוק מסביר שזה צדיקים כל כך גדולים, שהם סוג הצדיקים האלה, שכשהם נכנסים לגן עדן, הם עוברים דרך פתח של גיהינם כדי להעלות משם את הנשמות של הצדיקים שעשו תשובה ולא הספיקו להתוודות. כן? זה כמובן שזה עומד על הפתח. זה בדיוק מה שקורה עם הוידוי שלו. זה עמד לו פה, זה לא יצא. מובן? זה יש לו תשובה והיא לא גמורה. נכון, אכן כן. וזאת למה? צריך להבין. המרכזיות של הדיבור בנפש האדם. מהו האדם? אצל היוונים נהגו לייחד, לומר שמה שמייחד את האדם זה השכל. לכן חילקו את המדרגות של המציאות לארבע. דומם, למעלה מזה צומח, למעלה מזה בעלי חיים, למעלה מזה האדם. איך קראו לאדם? משכיל. חי משכיל. אצל חכמי ישראל מעדיפים ביטוי אחר. דומם, צומח, חי, מדבר. מה זה חי מדבר? כלומר, זה הביטוי המילולי של הדעת. כן? איך אומר רש"י בפירושו לתורה, בפרשת בראשית, שבאדם נתוסף דעה ודיבור. כן, אבל רש"י אומר שנתוסף בו דעה ודיבור. כלומר, מה שקרה רוח ממללה, זה הכוונה דעת שמופיע בצורה של דיבור. מדוע המחלוקת הזאת בינינו לבין היוונים? אולי אני אסביר את זה בקצר. אצל היוונים, הנטייה היא רוחנית. כלומר, ככל שדבר יותר רוחני, כך הוא יותר נעלה. אז הדומם, זה ממש דומם. הצומח, זה מתחיל קצת, חיות. בעלי חיים, זה אפילו זז. האדם משכיל בכלל דברים מופשטים. כן? הוא יותר קרוב אל האלוהות בזה שהוא עוסק בדבר יותר מופשט. אז יוצא שאין אחדות בעולם כזה, כי יש קוטב אחד של חומריות, קוטב הפוך של רוחניות. ובעצם יש איזה מין ניגוד, מתח בין שני הכתבים האלה. היהדות, תורת משה אומרת לא ככה. תורת משה אומרת שהשם אחד. יוצא שהגילוי של האלוהיות איננו ברוחניות בלבד או בגשמיות בלבד, אלא דווקא בחיבור ביניהם. איפה מצאנו את החיבור הזה באדם? דווקא בדיבור. כי הדיבור זה שכל שמניע שרירים. כן? כלומר, הביטוי של המחשבה בצורה גשמית. הלשון, השפתיים, הפה, השתות, כן, כל אלה, זה הביטוי הממשי, הניתן למגע של הרוחניות. ולכן דווקא שם נמצא עיקרו של האדם, האדם בתור דיבור, אמירה. מובן? ולכן הווידוי גם, עכשיו מתחיל להיות בעל משמעות כפולה ומכופלת, הווידוי הוא הביטוי לעצמיות האדם שבא לידי ביטוי בתשובה. כן. לא שומע.
מדוע בתשובה
חוזר על שאלתך. מדוע בתשובה יש חשיבות גדולה יותר למעשה מאשר להרהור, ואילו בעבירה, ההרהור כעבירה. נכון? תשובה. זה בדיוק ההפך. בתשובה, מה שחשוב זה גמירות הדעת ולא המעשה. בעבירה, המעשה ולא ההרהור. כי הרי מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מה שאין כן הרהור תשובה שהוא כבר תשובה. אז בדיוק הפוך מה שאמרת. אז כך שאין שאלה. מה? ודאי שהוא עבירה קשה מעבירה, אבל הוא לא עבירה. לבריאות. הרהור עבירה זה עוד לא העבירה עצמה. אני מהרהר, זה איסור, אבל זה לא העבירה. זאת אומרת, אני מהרהר לעשות עבירה, זה לא נקרא שעשיתי את העבירה. עשיתי עבירה אחרת אולי, ההרהור. חוץ מעבודה זרה. אתה יודע, שבעבודה זרה, בהרהור זה נחשב. כן. זה סוגיה, מסכת עבודה זרה, דף י' ז', נו באמת, אתה בוחן אותי? כן, כן. הווידוי הוא לפני השם. חייב להתוודות לפני השם. זה מדבר מעניין, הדבר הזה, לפני השם הזה. הלפני השם זה, כשאני פוגש את השם, אני פוגש את עצמי. אז אני באמת פוגש את עצמי. כי השאלה היא, מתי אני מוצא את עצמי? אלא השם, תעזוב את הקדוש ברוך הוא, אני ביני לבין עצמי עושה. אבל זה לא נכון, כי הרי הקדוש ברוך הוא גם הבורא. אז אם אני לא פוגש אותו, אני לא פוגש גם את עצמי. מובן? לא, לא, זה אמיתי. יש, זה אנטי-הומניסטי מה שאני אמרתי עכשיו. אבל יש, למשל, בעולת ראייה של הרב קוק, יש הערה יפה על המשפט הראשון שאנחנו אומרים כשאנחנו מתעוררים, מודה אני לפניך. אז שם הרב מסביר את זה בעריכות, יש לו שלושה עמודים ארוכים מאוד, עמוקים מאוד, כדי להסביר מה זה כל מילה ומילה של המודה אני. אני רוצה להתייחס רק למילה אני שיש שם. בסדר? הרב יש לו שם איזה פירוש קצר למילה אני. ואיזה טכנולוגיה הזאת, תמיד חשבתי ש... טוב. אפשר לשים פה איזה עכבר. אם תשים לי פה עכבר ומקלדת, נוכל לטפל בזה. לא צריך כל פעם לעלות. טוב, הרב קוק מזהיר שהמילה אני, משמעותה ההרגשה של הלגיטימיות של עצמי. מתי אני מרגיש לגיטימי? אומר הרב, אם אתה עומד מול האוקיינוס, קל וחומר מול הגלקסיות, ומול כל הכוחות שבבריאה, אתה מרגיש אפס. וזה עוד הרבה. אפס לפחות. אבל כאשר אני עומד מול הבורא, אז אני מכיר שיש מי שרצה בקיומי. אז האני שלי כבר לגיטימי. כיוון שמודה, אני. כלומר, הפוך מדקארט. דקארט אמר, אני חושב, משמע אני קיים. הרב קוק אומר, מודה, אם כן אני. אבל, אז זה לא בלוף, זה באמת. לכן הרמב״ם אומר, צריך חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. השאלה, האם התשובה הכללית מתבטאת גם בעזרה לציבור כיום? גמילות חסדים לדוגמה. כי לא כולם יכולים לסייע בעזרה למדינה. לאו דווקא, גמילות חסדים, לדוגמה, זה עזרה לפרט. כן? אני בא לעזור לאדם שנמצא במצוקה. הרי גמילות חסדים זה נכון גם תחת שלטון טורקי. גם אז היהודים עזרו אחד לשני. אבל אם אתה מדבר על ביטוח לאומי, זה כן שייך לכלל. כלומר, קופת הצדקה הגדולה בעולם היהודי היום, זה הביטוח הלאומי. זה קופת צדקה. לכן אני גם אומר תמיד, אנשים שואלים אותי איך מחשבים מאסר כספים, תמיד אומר, ביטוח לאומי זה חלק מהמאסר כספים שלך.
זה חידוש.
זה חידוש, נכון. אבל אני חושב שזה אמיתי, אין שום סיבה לא לחשוב את
זה.
אני סומך על זה. אם אני... תלוי איזה רב אתה שואל. אם אתה שואל אותי, התשובה היא שמותר. שאפשר לסמוך על זה ועוד.
כשאדם מקבל חלק מזה בחזרה?
ככה זה, כל קופת צדקה זה ככה. כל קופת צדקה, אדם עשוי ביום מן הימים לקבל מזה בחזרה.
נכון.
אם יש לו ילדים. אם אין לו ילדים. זה שני חשבונות שונים. אני נותן לי קופת הצדקה, אחר כך מסיבות אחרות, צדדיות, קופת הצדקה נותנת לי.
אתה יכול לתרום לארגון שלום, אבל זה השקעה, זה כמו...
אבל זה ככה, גם כל קופת צדקה. סליחה, אבל כל קופת צדקה זה תוכנית חיסכון. כל קופת צדקה, אדם נותן צדקה, איך אמר רב נחמן לילתא, תני הרבה צדקה לעניים כדי שהילדים שלך יקבלו. אז מה, אתה מקלל אותם? לא, אומר גלגל הוא שחוזר בעולם. שאלה הבאה, אם התשובה היא החזרה לארץ ישראל, מה המשמעות הדתית של נתינת שטחי ארץ ישראל לגויים, והרי גם דתיים מעורבים בכך, ולמה מחשבים כל כך את מצוות יישוב ארץ ישראל? טוב, יש פה כמה שאלות. המשמעות הדתית של נתינת שטחי ארץ ישראל לגויים זה עבירה. הרי גם דתיים מעורבים בכך, נכון, הם עבריינים. ולמה מחשבים כל כך את מצוות יישוב ארץ ישראל? כי זה היסוד של כל התורה כולה. זה מפורש בתוספתא ובספרי שכולה יישובת ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה. כל מצוות שבתורה. מה אני אעשה? טוב. בבקשה. מישהו אמר לי, אני לא אוהב כל כך לדבר על דברים כאלה, אבל מישהו התקשר אליי אתמול, אמר לי, תגיד לי, זה שהיה הגירוש של יהודי גוש קטיף, זה לא בגלל שהם לא שמרו שמירה, שהם לא שמרו שמיטה כהלכתה? איך מישהו שאל אותי? אז כיוון ששאלות כאלה נשאלות לבושתנו ולחרפתנו, אני צריך לענות, מה אני אעשה? א', להגיד על אנשים ששמעו לרבותיהם, שסמכו על היתר המחירה שנתייסד על ידי גדולי ישראל, שבגלל זה הם נהנשו, זה חילול השם, זה חוסר יראת שמיים אמיתית. זה בושה וחרפה לדבר ככה. אדם שמח על גדולי ישראל שאמרו שזה מותר, ואתה אומר שבגלל זה הוא נהנש? איזה חוצפה זאת. גם אם אתה מאלה שאוסרים. זה דבר אחד. דבר שני, אם כבר נשאל, מי גירש את היהודים משם? יש מפלגות דתיות, נדמה לי, שהצביעו בעד הגירוש. טוב. מה? אני לא רוצה להתייחס לזה. כאשר הרב מדבר על הרצון של היקום והאדם לשוב למכור חייו, האם מדובר בשיבה שווה התקרבות או שיבה ממשית שווה מוות? וואה. טוב, זו שאלה גדולה. מה זה לשוב אל השם? יש תשובה של הזהות. הבנתם את השאלה של השואל? אני חוזר על השאלה. השואל משה מפתח תקווה, שהוא כבר ותיק בין השואלים אצלנו באינטרנט. שלום לך משה, נעים. שלך חודש טוב. כאשר הרב מדבר על... כי השאלה האמת היא מתייחסת לא לדברים שאמרנו עכשיו, אלא לדברים שאמרנו בשיעור הקודם. אז אולי זה בגלל זה לא לגמרי מובן. כאשר הרב מדבר על הרצון של היקום והאדם לשוב למקור חייו. אמרתי כן שיש תנועה טבעית של תשובה, גם של האדם, גם של הבריאה כולה, שרוצה לשוב אל מקור החיים. האם מדובר בשיבה במובן של התקרבות, או שיבה ממשית במובן של מוות? השאלה ברורה? לכאורה כל הנושא הזה של תשובה הוא נושא בעייתי. כי אם רוצים לשוב באמת, אז זה אומר שהמוות זה האידאל. כי מה זה לשוב אל השם? מה? אתה שב, שב, שב אליו. איך אומרים? יש אפילו כללה כזאת. אלוהים ייקח אותך. אתה מכיר את הביטוי הזה? מה זאת אומרת? זה למות, לא? ככה אני מבין. כן? אז מה? להזדקות, כן? להזדקות על הגוף, להזדקות על הכל, וזה חוזר על המקום. הרוח תשוב אל האלוהים אשר ניתנה. אז בכאורה, המוות, ודאי שהוא חלק מהתשובה אגב. כשאדם חוזר, כשאדם הולך למות, זה סוג של תשובה גם כן. כי עפר אתה ולעפר תשוב. אבל, לכאורה, אם כן, זה נורא מסוכן כל התשובה הזאת. וצודקים כל הארגונים של הורים מודאגים נגד ילדיהם שחוזרים בתשובה, או נגד המחזירים בתשובה. בעצם, לקחת לי בחור, חי, תוסס, מלא חיות, מה עשית ממנו? גרוטאה, כן? נבח. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואימו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. העיניים הריקות האלה, לקחת לי חבר. זה נכון, זה מה שאחר לו, מי זה היה? כתב את זה על אורי זוהר, נו, זה היה? מה? אריק איינשטיין? כן, כתב את השיר הזה. הוא התלונן, לקחו לי בן אדם, כל כולו חי, עכשיו עשו ממנו איזה מסכן כזה. זה בהחלט בעיה. אגב, יש תופעה גם ידועה אצל הפסיכולוגים. המציאו בשביל זה מינוח, כלומר זה סינדרום אלול. כלומר, סינדרום אלול. כן, זה מין תופעה פסיכוטית כזאת. רואים, במיוחד אצל בחורי ישיבה צדיקים, בחודש אלול יש תופעות פתולוגיות ממש. אדם מתכנס, כפוף, מתהלך, בקושי מדבר וכו'. יש פה משהו מדהיג, נכון? זה האידאל של היהדות? זה מה שהיהדות רוצה? שהאדם כל כולו ימות בעצם? והאמת היא שהרב קוק כותב על זה באורות התשובה, הוא אומר שצריך לחזור בתשובה מן התשובה. כי התשובה גורד בעקבותי הנזקים. טוב. זה עצמו חטא לתקן את החטא, מבחינה מסוימת, כי האדם בזה משחית חלקים בריאים של נפשו, של חייו. לכן הרב קוק אומר ש... טוב, לא רק אבו, היהדות בעצם. אם היהדות הייתה כל כולה תנועה של תשובה, אז באמת זה היה אומר שהאידאל זה המוות. אז צריך לזכור שהיהדות היא דו-כיוונית. דו-כיוונית. זה מעלית, עולה ויורדת. כלומר, יש שלב, יש נטייה, יש שלב בשנה, ויש נטייה בכללות ההוויה לשוב אל מקור החיים, ויחד עם זה, יש רצון הבורא להחיות את עולמו. הייתי אומר, הביטוי הציורי החזק ביותר של זה שאני ראיתי, זה בעקדת יצחק. בעקדת יצחק, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. מה יקרה לנו שם? לא יודע. נשוב אל מקור החיים שלנו. נשתחווה, מלשון חווה. אנחנו נחזור אל מקוריותנו. ומה יקרה אחר כך? ונשוב עליכם. כלומר, הפסגה של... של העקדה, זה הפסוק, וישוב אברהם אל נעריו. זה דבר קשה מאוד. אחרי כל ההתעלות הזאת, דווקא לשאוב משם כוחות שיתנו משמעות לחיים. זאת הסיבה, אגב, שבמוצאי יום הכיפורים, מה עושים במוצאי יום הכיפורים, מישהו יודע? אוכלים. אוכלים. יש מצווה, יש סעודת מצווה, הרמ"א כותב, שצריך לנהוג בזה כי סעודת מצווה. מפה לבנה, נרות, חלות טעימות, בשר, יין. יש, זה סעודת מצווה, הסעודה של מוצאי יום הכיפורים. למה? כי המטרה איננה עצום, המטרה היא לאכול. היית צריך לעצום כדי שפעם אחת תצליח לאכול בקדושה. הצלחת בצום, הצלחת בתשובה, אז עכשיו, זה בדיוק ההזדמנות, עכשיו צריך לאכול. ברור? לכן אפשר לומר, הכיוון הוא דו-כיווני, לכן אתה צודק, משה היקר מפתח תקווה. התשובה לבדה, מסקנתה המוות. אבל לא רק התשובה יש בעולם, יש תשובה, יש תחיית המתים. לכן, הרגע הגדול ביותר בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, מה היה? כשהוא יוצא מבית קודשי הקודשים, לא כשהוא נכנס. נכנס יפה מאוד, בשבילו זה כיף, אדיר. הוא, אם היו שואלים אותו, הוא היה נשאר שם. אנחנו קושרים לו חבל ברגל. למה? כדי שלא ישכח אותנו. בוא נע, אתה, שלחנו אותך לשם, אבל לא כדי שתישאר שם. אתה לא עכשיו באקסטאזה, תחזור לפה. משביעין אותו, כן. זה הרבה צדדים יש בזה. אגב, איפה זה כתוב הסיפור הזה של החבל ברגל?
יומה?
לא. לא. זה מובא רק במקום אחד. אני חיפשתי את זה. זה בזוהר. שהיו קושרים לו חבל ברגל, זה כתוב רק בזוהר.
שושרות זהב, לא?
מה?
שושרות זהב.
כתוב שם קוטרה. קוטרה זה קשר. כן. בבקשה.
וזו נטייה כללית. כל ההלכות שפה הן בנוגע לתשובה הנקודתית?
נכון.
וההלכות בנוגע לתשובה הכללית?
אין. אם אתה רוצה ללמוד על התשובה הכללית, כלומר, התנועה הטבעית, מה שנקרא, יש ספר נפלא על זה, קוראים לו אורות התשובה, בית הרב קוק. עכשיו, יש פה מספר שאלות על המסך. התורה תחילתה גמילות חסדים, בית. וסופה גמילות חסדים, למד. רמוז בזה, מוסד החסד הגדול באומה. ראשי תיבות, ביטוח לאומי. ובזה יש ביטחון לאומה. אשריך אליעזר שזכית לחידושים. הלאה. שלום כבוד הרב, הדיבור הוא הוצאת הרצון. וזה בדומה למחלוקת ברמח"ל אם החוכמה היא העיקר או הרצון. אכן כי דבריך כן הוא. יעוין בעניין הזה בפרק באורות התשובה נקרא הצטרכות או משהו, או הזדקקות התורה והתשובה זו לזו, משהו כזה. שאלה הבאה, אם אפשר קצת להרים את המסך. וידוי על החטאים, אבל להתוודות על הפרטים קשה. אפשר קצת להרים את המסך בבקשה? אתם שם? הלו, אלי. יורם, כל אלה שבאינטרנט עכשיו, אם אפשר בבקשה להרים את המסך, זה מאוד יעזור. אני פשוט לא יכול לקרוא את השאלה השלישית. וידוי על החטאים, אבל להתוודות על הפרטים קשה, לעתים התשובה מוסיפה לאדם מכלול ענק של התעלויות. איך אפשר לפרוט את כולם? זו שאלה גדולה. איך אדם יכול לפרוט את כל חטאיו? אדם מרגיש שהוא צריך להתקרב אל השם, אבל הוא צריך להתוודות על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. זה קשה מאוד. איך עושים?
ייחוד תיקים.
מה?
ייחוד תיקים.
מה אתה אומר? תיקים?
ייחוד
תיקים. ייחוד תיקים. כן, הוא אומר, על כל מה ש... האמת היא, זה הווידוי מנוסח בצורה כזאת. כן? הוא מנוסח באופן כללי. אבל ברור שאדם עושה עד כמה שידו מגעת. לכן צריך לעשות חשבון. חשבון, מה הן העבירות שהוא עשה, והתשובה הרבה יותר מעולה, כאשר הוא מתכוון למעשה ספציפי זה או אחר. אני... עשיתי עבירה פלונית, ואם הוא יכול אפילו לזכור מתי זה היה וכו', זה הדבר הנעלה, זה אחר כך מוחק את הכל. כן. והיו כמה צדיקים, ידוע לנו על כמה צדיקים, שהיו רושמים את כל מעשיהם בפנקסים, כדי באמת לעשות את החשבון נפש הזה בקלות יתרה. עכשיו, הארי אמר דבר שאני לא יודע אם אפשר בכלל ליישם אותו הלכה למעשה, וככה הוא אמר, שכאשר האדם מגיע לשבוע האחרון בשנה, היינו מכ"ה באלול עד ראש השנה, אז נגיד שכ"ה באלול חל ביום ראשון, אז הוא צריך להתוודות על כל החטאים שהוא עשה בכל ימי ראשון של השנה. לא, אבל גם הוא אומר את זה על השבוע האחרון של השנה. וביום שני, על כל ימי שני של כל השנה. זאת אומרת שצריך בשביל זה זיכרון אדיר, לזכור בדיוק מה היה בימי שני. כן? אז, אבל כמה שניתן. כמובן, מה שאדם לא יכול, לא יכול. כן. את הידועים לנו כבר אמרנו לפניך, ואת אשר אינם ידועים, גילויים לנו. כן?
דיברנו על כך שהוידוי צריך
נכון.
בימים כמו הימים שלנו,
כן.
הדור האחרון, שבעצם אין לכאורה משמעות למה שנאמר.
למה אין משמעות למה שנאמר?
כל דיבורים.
הדיבורים היום הם מזולזלים, נכון, יש בזה משהו, כן?
זה לא בדיוק מה שאדם חושב, הוא תמיד אומר, הדברים הסוגלים.
עד רבה, כשאדם... זה בדיוק העניין. מצוות הוידוי היא חינוך גדול לאדם לערך הדיבור. כן, כן, בבקשה.
אם הבנתי נכון, אז עשייה ושמחה זה דברים שהם הפוך מהתשובה.
לא. עשייה ושמחה אינם הפוך מהתשובה, לפעמים התשובה גוררת עצבות. ועל זה כתב הרב קוק את מה שכתב באורות התשובה. לברר איך התשובה צריכה להיות בשמחה.
אז התשובה האמיתית היא לא כמו שיש בדמיון שבאדם צריך לתפוס ספר וזה, צריך להיות יותר שמח.
יש שמחה על עצבותו. זאת אומרת, למשל, אם אדם כואב לו שעשה חטא, חרטה למשל, אדם מתחרט על זה שהוא עשה חטא, אז זה כואב לו. אבל הוא צריך להיות שמח בזה. הוא שמח שכואב לו, סימן שאכפת לו. אם אכפת לו, סימן שעשה תשובה כראוי, אז מיד זה משמח אותו. כלומר, אבל אם התשובה מביאה לדיכאון, להרגשה שאני אפס, אין לי תקווה, אז זה חטא, התשובה הזאת היא חטא, עדיף שהיא לא תעשה. כן.
נראה לי
שהרמב"ם
אומר
שאדם
שחטא,
אז אם יתפגר
את הסיטואציה שהוא חטא בה ולא לחטוא...
כן, זה פרק ב', מה שאתה אומר זה פרק ב', כן. לא, מה שהרמב"ם מדבר שם זה על התשובה הגמורה, שהוא כבר עשה וידוי וכו', אבל התשובה איננה מושלמת כל זמן שלא חזר לאותה סיטואציה. האם צריך להזמין ניסיון או לא? נחלקו בזה. רוב האלה שעסקו בשאלה הזאת אמרו שלא צריך להזמין את זה. יש כאלה שאמרו שדווקא הרמב"ם מותר, עם כוונתו לעשות תשובה. טוב, אבל זה לא הנושא כעת, כי זה פרק ב', ובזה סיימנו להיום. שלום.